אני חושב שאינה הקדוש ברוך הוא לידינו סוגיות מדהימות ודרך לימוד שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו מאוד מדויקת. ואני רוצה לפתוח קודם כל בפרשת האש במקרא. שאנחנו מתבוננים בפרשת האש במקרא בספר שמות, בתחילת פרשת משפטים, יש לנו, כפי שכתבתי את זה בראשי פרקים, פרשה ראשונה, שור ממית אדם, תם ומועד, דיברנו על זה בשיעורים קודמים. בור, שור ממית, שור, תם ומועד. מבנה חייסתי, שור פותח, שור חותם, ובור בתווך, על זה דיברנו בשיעורים כלליים קודמים, על היחסים בין בור לשור ומה הסיבה שבור נמצא בתווך. סביר להניח שאם יש לי רשימה של שור שור ובור בתווך, בור עם כל ייחודיותו שעסקנו בו בשבועות הקודמים, הוא חלק אינטגרלי מפרשת נזקי ממון. בור זה פרשת נזקי ממון, שור זה פרשת נזקי ממון וכו'. אחר כך צבעתי את זה באדום, מכיוון שזה מין בשאינו מינו במבט שטחי, פרשת גניבה, טביחה או מחירה. ואני צבעתי בירוק כל שורש שמדבר על פעולה. אסביר למה אני מתכוון. כי ייגח שור איש, אין לנו פעולה של אדם. כי ייגח שור את איש, יש לנו פעולות של השור. יש בבור, יש כי יפתח איש בור, יש את פתיחת או כי יכרה איש בור, ודיברנו על זה, אבל לא בשור. בפרשת גניבה ותמיכה, יש כי יגנוב איש, וטבחו מחרו, והדינים שאנחנו יודעים של גניבה, טביחה ומחירה. אחר כך יש מבעה, כל בר דעת זועק על הבלגן. מבעה זה בוודאי בעל חיים, ולא הגיוני שנכנס פה טביחה ומחירה בתווך. מה ההיגיון שנכנס טביחה ומחירה בתווך? השאלה קשה עוד הרבה יותר, כי אם יש מבעה ויש את ההבער שזה אש, שהם נמצאים עוד אחד ליד השני, אחרי זה יש פרשת שומרים שגם בהם יש, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ודיני כפל. צבעתי את שניהם באדום, כי תמוע מאוד שמבעה והבער מצוי באמצע דיני הגניבה. והשאלה, מדוע? המסקנה מתבקשת מכך לעניות דעתי על פי פשוטו של מקרא, שמבעה והבער זאת קטגוריה שונה משור ובור. שור ובור זה נזקי ממון, מבעה ועבר זה נזק בזיקה ישירה יותר אל האדם. אני בכוונה משתמש בביטוי הדין ולא בביטוי שכבר יגנוב ממני את המערכה. וכי יבער איש שדה או כרם ושילח את בעירו. הנזק הוא תולדה של איזשהו מעשה אקטיבי של האדם. באש, אמנם, זה פותח בכי תצא אש ומצאה קוצים, וזה משהו בלי פעולת האדם, אבל בתיאור הדבר כתוב, שלם ישלם המבעיר את הבערה. לכן, לעניות דעתי, בפשוטו של מקרא, יש חלוקה בין שור ובור לבין מבעה והבער. לא רק אש שונה, אלא מבעה והבער שונים. חלוקה היא בין נזקי ממון שנקרא לו שור ובור, לבין נזקים המיוחסים למעשה האדם מבעה ועבר. אם הייתי כותב רמב״ם בעקבות לימוד המקרא, הייתי מסדר את הדבר כך. שור ובור הייתי שם אותם בהלכות נזקי ממון, מבעה ועבר הייתי שם בהלכות חובל ומזיק. ככה אני הייתי עושה את זה. אני לא הייתי שם בהלכות גניבה ועבדה, כי חובל יש גם מזיק, זה נראה לי מדויק יותר לשים בחובל ומזיק, ואני לא הולך לשנות לרמב״ם כרגע את הקטגוריות, כך הייתי מסדר את הדברים. זה אם הייתי לומד את התורה בפשטותה, שאני מדבר על חלוקת הארבע אבות נזיקין, הייתי מחלק אותם לשתי קבוצות. אגיד משהו כרגע אסתטי מבחינת הניגון, ארבע אבות נזיקין, השור והבור, המבעה והעבר. זה שני זוגות, כל זוג עומד מצד עצמו. אני לא מביא את זה כראיה, אני מביא את זה רק כניגון אסתטי שמגדיר את הדברים. עכשיו, ברור לנו שעומד בפנינו שאלה, איפה נמצא האש והמבעה שלא התעכב עליו בתורה שבעל פה, והאם נשאר רשימו מהקריאה שלי בתורה שבכתב. אם לא נשאר, השאלה מדוע חכמים חרגו מהנגזר מתורה שבכתב. גם אם נשאר, יש שאלה מדוע הם חרגו והשאירו רק רשימו ממה שיש בתורה שבכתב. ואני חושב שקריאת הפרשה זועקת בחדות כל כך גדולה את הדבר הזה. במדרשי ההלכה, יש לנו כידוע שני מדרשים, אמרת האמת, אני לא מסיק יותר מדי מסקנות ממדרשי ההלכה, ומההבדלים ביניהם, חלק זה בלשון ההיעדר, ולא רק ממצא שכתוב, אבל בכל זאת בואו ננתח את המדרשים, וננסה לראות כל אחד מנפרד ואת ההבדל ביניהם בצורה מהירה. במחילתא דרבי ישמעאל מופיע, כי תצא אש, למה נאמר? עד שלא יאמר, יש לי בדין. איל וחייב על ידי קנוי לו, לא יהיה חייב על ידי עצמו. אם אני מנתח את נקודת השאלה של מחילתא דרבי ישמעאל, היא נקודת הקריאה שלנו בפשוטו של מקרא. שמה? אש זה נקרא על ידי עצמו, ונזקי ממון זה לא עצמי, זה הממון שלי עושה את הדבר. כלומר, באש רואים המבהיר את הבערה. מה תשובת המדרש? אם זכיתי מן הדין, למה נאמר כי תצא אש? הרי יכולת ללמוד את זה בקל וחומר. אלא, בא כתוב לעשות את האונס כרצון, ושאינו מתכוון כמתכוון, ואת האישה כאיש לכל הנזקים שבתורה. יש פה כמה קטגוריות, לא אתעכב על כולם, אבל למעשה תשובת מחילתא דרבי ישמעאל לא שללה את מערכת היחסים בין ממון לבין אש. את אש שמגדירים נזק על ידי עצמו. זה מה שמוגדר במחילתא דרבי ישמעאל, זה נקרא על ידי עצמו. כך זה מוגדר במחילתא דרבי ישמעאל. במחילתא דרשב"י אין את הפתיחה. כידוע, מחילתא דרשב"י זה בכלל שחזור, אני לא חושב שאפשר להביא ראיה מזה שאין, אני אומר את זה רק כתיאור עובדה ולא כראיה. אין את הזה, אבל יש את המסקנה, כי תצא אש לעשות את שאין מתכוון כמתכוון. המדיק בתוך שלו ואכלה בתוך של חברו, הרי זה חייב, מה זה מיוחד עשה את שאין מתכוון כמתכוון, כך כל דבר שנעשה את שאין מתכוון כמתכוון. ואז יש פה המשך, המדליק בתוך שלו יצאת אש ואכלה בתוך של חברו, הרי זה חייב, שכן דרך הצר להיות מכנס את הכל לתוכה. כלומר, מכיוון שלגיטימי שדברים יהיו בתוך החצר, ממילא אם יוצאת אש ואוכלת, אני חייב.
למה לא מופיע אונס ורצון?
אני רציתי להעיר על זה, ואינני יודע. אינני יודע בוודאות למה לא מופיע. אפשר להעלות השערה שמיד אני אעלה בהמשך, אני מעלה את זה השערות כי אני לא מרגיש שאני יכול להגיד בוודאות. אבל מה שאומר רב עמיחי, אני חושב שהוא אומר נכון, שלא מופיע פה אונס כרצון, כאשר אונס כרצון זה אחד הביטויים שמייחסים לגבי האדם המזיק, שהוא חייב בין שוגג, בין מזיד, בין באונס, בין ברצון. אם נעזור את מחלוקות הראשונים, שכרגע זה לא ענייננו. ולכן, רומז הרב עמיחי, לאמירה אני חושב שיש בה אולי משהו גדול, שבמחילתא דרשב"י לא מופיע אונס כרצון, מכיוון שבמחילתא דרשב"י לא מתייחסים לאש כמו שמופיע בהקדמה של מחילתא דרבי ישמעאל. אם העלית את זה כבר עכשיו, אז אני אתייחס לעוד היעדר, ניקח את סוף מדרשי ההלכה, סליחה שאני קופץ לסוף, בסיכום, אז בסיכום, בתוך המחילתא דרבי ישמעאל, יש פה שלם ושלם מבהיר את הבהרה, למה נאמר? נאמר, איש איש אין אלא איש, אישה תום תום אנדרוגינוס, תלמוד לומר שלם ושלם, וכולי, מכל מקום, אין לי אלא המווה והעבר, שאר כל מזיקין שבתורה מן העין, כלומר, רואים שזה דבר בפני עצמו, הרי תדל בענייניו משניהם, לא הרמווה כערבר, ולא הרבר כערמבר, הצד הבן, השווה שבן שדרכן להזיק הוא ממונך ושמירתן עליך, כשזיק חווה מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אם היה לי רק את זה, לא הייתי אומר פה שזה נזקי עצמו, אבל אם אני אחבר את הרישה לסיפה, יש פה איזשהו זיהוי דווקא למבעה ועבר, הם במתקלה נמצאים בצד, במשקל סגולי היותר גדול. הסוף במחילתא דרשב"י זה המשנה הראשונה שלנו במסכת בבא קמא. מכאן אמרו ארבע אבות הן נזיקין, השור והבור, המבעה וההבער. כפי שאני טענתי, המשנה הראשונה, כפי שאני אדבר בהמשך, ארבע אבות נזיקין, השור והבור, המבעה וההבער, איננה מראה של התורה, אלא אם כן אני קורא את זה בתור זוגות, את ארבע אבות נזיקין. אבל אם אני קורא את ארבע אבות נזיקין לא בתור זוגות, אלא השור והבור, המבעה והעבר, כקטגוריה אחדותית, אז ממילא יכול להיות שבאמת לא מתייחסים לזה באמת במחילתא דרשב"י כנזקי עצמו, ואולי זה מחלוקת מחילתא דרבי ישמעאל ומחילתא דרבי עקיבא, דרשב"י, מבית מדרשו של רבי עקיבא. אני אומר את הדבר בתור השערה, אני לא יודע האם מה שאני אומר הוא ודאי. כי אני בונה פה על המון המון נעדרים, ואני לא יודע אם זה ודאות. יש לך מה להוסיף, הרב עמיחי? אבל אני אומר את זה, חשוב לי להגיד את זה, כי זה דבר ממש ממש חשוב להגיד את הדבר הזה, והוא נראה לי ממש ממש יסודי. מעבר לזה, תכף נראה את התוספתא. אנחנו יודעים, מי שזוכר את השיעורים כלליים הראשונים, שאמרנו שהמסכת שלנו פותחת בארבע אבות נזיקין, והתוספתא לא פותחת בארבע אבות נזיקין. היא לא פותחת בארבע אבות נזיקין, היא פותחת אחרת. ותכף נראה, אולי באמת המשניות של רבי יש להם דרך אחרת מאותה הגישה. והשאלה, כפי שאמרתי, השאלה מה נשאר?
הרב, במחילתא דרשב"י, אפשר להגיד את זה לשני כיוונים? או שיש
ומבה
זה
נזקי
ממון, או שגם בור ושור זה
נזקי
אדם באיזשהו מקום?
אפשר. אפשר להבין את זה. ולכן אמרתי שזה השערה, אני לא מרגיש שיש לי פה משהו חזק להגיד משהו בדעות. מה שאמרתי במקרא, יש לי אמירות ברורות, חדות, כשמש בצהריים, אין לי ביטוי אחר. מה שיש לי במשנה, תכף אני ארחיב יותר. במדרשים אני, עכשיו, כידוע, ישנה שאלה, שאני לא אתעכב עליה כרגע, יש מה המרחק שחייבים עליו, שהיא שאלה ביחס לזיקה אל האדם, שאלה ממש מרתקת, אני אתחיל במחילתא דרשב"י שהיא קצרה יותר, יכול לברא נחל או שלולית דרך היחיד ודרך הרבים, 16 אמה וגדר שהוא גבוה 400 יהיה חייב, תנונו אנו מצעד שיהיה מצוי לה. כלומר, נקודת המוצא היא צמצום. במחילתא דרבי ישמעאל יש עריכות, גם פה אני אעלה השערה לא ודאית, אני מדגיש, עם כל הכבוד זה השערות ולא דבר ודאי. מופיע ומצא קוצים, הלא באו קוצים, אלא ייתן שיעור, אם יש קוצים, יש שיעור, אם אין קוצים, אין שיעור. מכאן אמרו, עברה את הנער ואת הדרך והגדר, שהוא גבוה מעשרה טפחים והזיקה, פטור מלשלם. מחילתא דרבי ישמעאל מתחיל בצד הפוזיטיבי, החיובי, של הקוצים, של הישירות. ואם כנים הדברים שלי ממה שאמרתי קודם, זה מסתדר היטב למהלך הזה. יש פה רגליים לדבר, אבל להישבע לא הייתי נשבע. ואז יש פה איך דנים, ויש פה את השיעורים השונים של 50 אמה, 16 אמה, שמן הראוי להתעכב על זה, שמופיע אחר כך במשנה, זה מוכיח את התיאוריה שאמר הרב עמיחי, שבמסרת בבא קמא יש הרבה ממדרשי מחילתא דרבי ישמעאל שמצויים. רואים אותו כאילו עומד באמצע בית כור ומדליק, דבר רבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר אומר 16 אמה, כדרך הרבים, רבי עקיבא אומר 50 אמה, רבי שמעון אומר שלם ישלם אוויר את הבירה, הכל לפי הדלקה. מעשה שעברה דלקה הירדן והזיקה מפני שהיא מרובה. אני חושב שצריך להאריך בדיון מחלוקת התנאים, אין לנו זמן היום להתעסק בזה. לגבי פטור כלים, אנחנו לא נתעכב בזה, זה מחלוקת תנאים שמופיע בכל הדבר הזה. לגבי דברים ניידים, אם הם קשורים אתה חייב, אם לא הם יכולים לברוח אתה לא חייב, זה מופיע במחילתא דרשב"י. אני לא יודע אם במחילתא דרבי ישמעאל הוא חולק על זה בגלל שזה לא נמצא. אני שוב יכול לבנות את אותה תיאוריה, שאם זה מעשה גם הוא יכול לברוח אתה חייב, ולכן זה לא מופיע. זה נראה לי בניית יש מאין יותר מדי גדול, אף על פי שהכל מסתדר לי טוב, אבל אני לא יודע עד כמה באמת אני יכול לבנות את זה בצורה ישרה. לגבי מסר לחרי שוטה וקטן חייב, יכול אף השולח את הבירה ביד חרי שוטה וקטן יהיה חייב, תלמוד לומר כי עבר ישלם, המבעיר חייב לשלם. גם פה לא מופיע מה קורה שהוא מוסר, אני לא יודע אם אפשר לבנות על זה. ולגבי אחד מביא את האור, אני אתעכב בהמשך, אז אני לא מתעכב על זה במדרש ההלכה ברשותכם. בסדר? אני רוצה, שוב כפי שאני אמרתי, לנסות להבין את ההבדל בין המקרא לבין תורה שבעל פה. במחילתא דרבי ישמעאל, אני עדיין לא צריך להגיד שיש הבדל. ואני יכול להישאר במוחלטות. מחילתא דרשב"י, שהוא שם את ארבע אבות נזיקין, יש כבר ניגון קצת אחר. אבל, שאני לוקח את המשנה, החדות שלי היא טוטלית. כי אם אני הייתי מסדר בבקמה על פי המקרא, ואחד מיסודות סידור המשנה, אחד, לא הכל, אחד מיסודות זה דמיון לסדר המקרא, בבקמה לא דומה לסדר המקרא. כי פרק שביעי, במה עוסק פרק שביעי? פרק מרובה, מרובה, במה עוסק? בכפל ובתביחה ומחירה. אם רבי היה מסדר את המשניות שלו על פי סדר המקרא, מה הוא היה עושה? שור, בור, מרובה, ואחרי זה הוא היה שם את מבעה ועבר. לא רק שהוא לא עשה את זה, אלא מה הוא עשה? את מבעה ועבר, את מרובה, הוא שם ביחידה נפרדת. עד כדי כך שתמיד אני אומר שמסרת בבא קמא נגמרת בפרק שישי. מסרת בבא קמא נגמרת בפרק שישי על פי הסידור של רבי, אבל על פי סידור התורה היא נגמרת בפרק שישי, היא מבולגנת על פי הסדר. וברור לי שרבי לא היה בלגניסט, ואם רבי הולך ועושה לי סדר הפוך מסדר המקרא, מה המגמה של רבי שהוא עושה סדר הפוך מסדר המקרא? כנראה יש לו איזו מגמה מאוד מאוד ברורה, לבוא ולומר לא, את אש ואת בור אני שם כחלק אינטגרלי מנזקי ממון. והרמב״ם לאור זה, את אש ומבעה הוא שם בהלכות נזקי ממון, ולא בהלכות חובל ומזיק, ולא בהלכות גניבה. הלכות גניבה זה לא שייך, כן, זה רק נמצא בתווך, אבל זה לא נמצא, היה צריך לשים את זה בהלכות חובל ומזיק. עוד לפני שאני מגיע לרבי יוחנן, ולכן הרגש לי חשיבות עליונה קודם להתבונן. אז כשאני בונה את סדר המשנה, את פרק שביעי מול ששת הפרקים הראשונים, עכשיו, מה המבנה? במשניות שלנו יש מבנה מדהים, משנה ראשונה ארבע אבות נזיקין, השור והבור המבה והעבר, לא הרי, אני לא מתעכב כרגע, כי הרי האש שאין בו רוח חיים. איזה מרכיב לא מופיע במשנה, הכוח אחר מעורב בו לא מופיע במשנה, צריך לדעת. הוא מופיע בגמרא בדף ג' עמוד ב' שמיד יתעסק בו. הוא לא מופיע במשנה, ולעניות דעתי במשנה כן יש מקום לדון על מה לא כתוב במשנה. זה דבר שצריך לדון. במדרשים אני לא יודע כמה אני יכול לדון מה לא כתוב, במשנה אני יודע שזה ספר מסודר.
אבל יש דבר אחד שכתוב במשנה, ולא, נדמה לי, עוד שרגע הגשתי, עוד שרגע לא הזכירו את זה,
מה שאומר הרב אייל, זה נקודה מאוד חשובה, עוד לא הספקתי לעסוק בזה. אני חושב שהרב אייל צודק. נחזור למשנה הראשונה, השור והבור המבה והאבער, ובהמשך אותה משנה הוא אומר, כהרי האש. הוא מחליף את המילה מבאה במילה אש. ואני חושב שאתה דייקת מאוד, ואני חושב שהסיבה שהוא שם את המבאה, זה שוב חוזר בגלל העיקרון של רבי כן להתייחס למקרא. ומכיוון שבמקרא, כפי שהראיתי בהתחלה, ואני חוזר לפסוקים להראות את הפסוקים, בעבר כתוב ישלם המבאיר את הבערה, ובתורה הייתי אומר זה גם פה קצת הפוך מן המשנה, כי בתורה זה פותח באש וגומר במבאיר, ורבי פותח במבאה וגומר באש ולא באש. מה הסיבה של זה? הרב יאל, אתה העלית שיש את המונח המשפטי שזה ויש המונח הטבעי שזה אש, ויכול להיות שזה באמת נכון מה שאתה אומר, ואז בתוך המשנה כבר רואים שנשאר משהו מהחלוקה. זה מה שאני רוצה לנסות לראות, האם קיימים דברים מסוימים מהתורה, שאף על פי שרבי שינה, ואם הוא שינה, אני צריך לשאול למה הוא שינה, ומה עומד מאחורי זה, בכל זאת יש את אותם דברים חשובים. כך אני חושב. בואו נמשיך רגע. מדרש ההלכה ראינו, אז את המשנה הראשונה ראינו, המשנה בפרק ב' במחילה, היא לא עוסקת באש, זה נכנס דרך הדלת האחורית, הכלב והגדי שקפצו מראש הגב, שבו את הכלים של נזק שלם, מפני שאין מועדין, הכלב שנטל חררה והלך לגדיש, אכל את החררה והדליק את הגדיש, על החררה משלם נזק שלם, על הגדיש משלם חצי נזק, יש פה אש מאוד מאוד מוזרה, של חררה שהוא הולך ודרכה מדליק, שהיא הלכה מאוד חשובה, בשביל לברר לנו את ההלכות בהמשך. אבל זה בוודאי לא סוגיית אש, ואש נמצאת בפרק השישי. אז קודם כל, אני חושב שבנזקי ממון שאנחנו מדברים, אש בתורה זה הדבר האחרון, גם פה אש זה הדבר האחרון, ומבחינת זה רבי מסודר. יש לי שור, יש לי בור, יש לי שן ורגל, הרב אלחנן אמר בצדר, פרק שלישי זה לא בור, בניגוד לדעת הירושלמי שזה תולדות בור, זה תקלות אבל לא בור, זה באמת מסתבר, ובסוף יש לנו את דיני הבור. אבל אני חושב שגם במשנה אנחנו מוצאים משהו מאוד יסודי ששם לי את האש בזיקה למעשה האדם, בניגוד לנזקי ממון, שיש פה איזשהו מימד של אחריות. מה אומרת המשנה? השולח את הבערה בעד חרש אותה וקטן, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מה הסיבה ששולח את הבערה בעד חרש אותה וקטן? מה הסיבה שהוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים? מישהו יכול להיות לו סברה? למה הוא פטור בדיני אדם ולמה הוא חייב בדיני שמיים? איזה דין מקביל יש לזה בשס שאנחנו מכירים אותו? גרמה, ודאי. עכשיו, אם יסוד הפטור הוא גרמה, ממילא מה יסוד החיוב? מה יעשה? זה פועל יוצא. בכל העבוד נזיקין, אין לנו קטגוריה של בידי אדם ובידי שמיים. מדוע אין לנו קטגוריה של בידי אדם ודיני שמיים? אשתמש בביטוי הפשוט שדובר בשיעור הכללי ובשבועות האחרונים, שדיברנו על בור, הרמב"ן במלחמות השם והריד אומרים שהתורה באה ואומרת בור אף על פי שהוא גרמה חייב. כלומר, מה התורה מחדשת בנזקי ממון? שגם גרמה חייב. אני לא בטוח שכל הראשונים יסכימו להגדרה שלי שבנזקי ממון זה לא שלי, של גדולי הראשונים. שלא כל הראשונים יגידו שזה גרמה, אולי הם יגידו שהם חידשו שגרמה לא רלוונטי מכיוון שזה ממון שלי. אפשר להגיד את זה בכל מיני שפות. אבל דבר אחד ברור לי, קטגוריית גרמה לא שייכת אלא באש. אין לנו במשניות אפילו במקום אחד קטגוריית גרמה. מה ההיגיון שאין באף אחד קטגוריית גרמה? כי אש שונה מכל השאר. כי גם במשנה אחרי שרבי עושה הוא אומר, אש היסוד המחייב הוא מייסה. ואז נצטרך להגדיר מהו המייסה. ואת זה אפשר להגיע עוד לפני רבי יוחנן וריש לקיש של אישו משום חיציו, ולכן היה חשוב לי להתחיל בזה, ולא להתחיל באישו משום חיציו. כי שם אני לוקח קטגוריות רחוקות, ואני מתאים אותן. ואנחנו נצטרך לדון בזה ביסודיות, ונדון בזה.
חוץ מהסדר של המשניות, איפה עוד אתה רואה שרבי לא הולך למשות הפסוקים?
אני... לא, איפה? מה שאני מראה עכשיו, זה... לא.
חוץ מהסידור.
הסידור זה משהו מהותי.
עד כמה מהותי? כמה משקל אתה שם על הסידור?
הרבה. אני אסביר לך למה. לא, 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 אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה אני שם הרבה משקל. אני שם הרבה משקל. אבל קודם כל אני אעצים את השאלה שלך, כי אני מזדהה עם מה שאמרת לי. אני לא דוחה את מה שאמרת. מה שאני צבעתי פה בצהוב זה בשביל להגיד את מה שאתה אמרת. זה גוף מה שאני אומר. שבאש היסוד הוא קלסטרון של מייסה וגרמה. במייסה אני חייב, בגרמה אני פטור. כמו שראינו בגמרא, הבאתי את הברייתא בממזיין עמוד ב', הנותן שם המוות לפני בהמה חברו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מדוע? מכיוון שזה גרמה. גם פה היסוד הוא גרמה, יכולתי להביא עוד מקורות, פשוט אני מקצר. עכשיו, שואל אותי הרב עמיחי, אז בסדר, אתה בא ואתה אומר שרבי שונה מהמקרא, אולי רבי לא שונה מן המקרא, רק עניין הסידור, היה לו סיבות של סדר ולא מעבר לזה. אמת?
אני אגיד לך למה אני חושב שזה לא סתם סידור. זה לא סתם סידור, כי השאלה האם אני תובע פה את כללי המייסה בהלכות מייסה בתחומים אחרים של התורה. או שזאת קטגוריה נפרדת, שהתורה מחדשת לי שאני רואה אותך כעושה הדבר. אני רואה אותך כעושה הדבר. זה החידוש שהתורה חידשה באש. אם כך, ניתן לצמצם את החיוב. אם אני בא ואני מגדיר את הדבר, אש הוא ממש, מה יעשה? לגמרי, אם אני אקרא את התורה כמו קראי, אז אני יכול להגיע לחיובים ללא גבולות. כבר במדרשי ההלכה ראינו צמצום גדול של גבולות החיוב. ומה הסיבה של צמצום הגדול של גבולות החיוב? כפי שנראה בהמשך, כי זה לא באמת מה יעשה במישור הפיזיקלי שאני מבצע אותו, ואני יכול להראות פה באמת בעולם הכוחות, שיש פה כוח שלי, או כמו גרמה של בית גדמאיה, שזה כוח שני. ולכן אני חושב, רבי העדיף לשים את זה בנזקי ממון, ובתוך נזקי ממון לקחת את גדרי התורה. ככה אני מגדיר את זה. כן.
דבר התורה, כאשר מחזורים את הניגוד, לא את הסתירה, בניגוד שיש לא בין קבוצה אש.
הרב אייל, אתה צודק. לא הגעתי לזה.
דבר אין מזין, בעצם על כל מחלוקות רבי יוחנן וריש.
אני חושב שמה שאומר רב יאלו צודק, בפסוק כתוב כי תצא אש, והסיפה של הפסוק אומר, שלם ישלם המבעיר את הבערה.
זה אבסורד, זה כמו דבר, זה שאתה אומר רשלקיש. שרשלקיש...
זה רשלקיש אומר, זה יסוד שיטת רשלקיש, אני מסכים, זה מה שעומד מאחורי שיטת רשלקיש של הפסוק, ועדיין, הסידור של התורה בצורה כל כך חריפה, אין ספק שפשוטו של מקרא הוא נוטה לרבי יוחנן. ריש לקיש התייחס לפסוק הזה בצורה נקודתית, ואמר, הפסוק הזה שיצר את הניגוד, הוא בא ואומר לי, אל תחשוב ככה, אלא שים את זה יחד עם שור, כי פה יש קי ופה יש קי וזה אותו דבר. זה באמת הסבר ריש לקיש. מה?
למה כי תצא יש לממונות?
לא, כי תצא אש זה לא מעשה שלי. היה אפשר לכתוב את הפסוק בצורה אחרת.
לא, 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 זה הפוך, זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מהפכני. אני חייב אפילו, זה לא מעשה שלי וזה לא ממוני. אני חייב, כי אני עברתי את הבערה.
התשובה היא שאני חושב שאותה חלוקה, אותה תבנית מחשבה...
רק שנייה, לפני שאתה עונה לו, תן לי רגע להסביר מה שאמר הרב עמיחי, ואז תענה לו. הרב עמיחי...
הזכרת מקודם את העניין של חיוב בדיני שמיים, כביכול רק כאשר זה משוייך לאדם, של פעולה של האדם, אני רק מזכיר שבתחילת הזמן ראינו את ברכת שמואל, בסימן ב', שמכיל את זה על כל נזקי ממון. הוא סובר שיש בעצם העניין של ולא ישמרנו, מעשה של האדם ששייך גם כאשר הוא לא זה שפעל את ההזק, את המזק.
אז רק הזכרתי את ברכת שמואל שציינו בתחילת הזמן בסימן ב', שסובר שמדין ולא ישמרנו אפשר להכיל חיוב בדיני שמיים על כל נזקי ממון. ולא כמו החלוקה שהעלינו כן. עכשיו בשיעור, שלכאורה החיוב בדיני שמיים הוא יכול להיות רק תולדה של פעולה שמשויכת באופן ישיר לאדם, וכפי שבעצם הסביר שם ברכת שמואל, השיוך לאדם זה לאו דווקא מצד הפעולה, אלא גם מצד זה שיש לו את האחריות לפעול. הוא לא פעל, אלא הוא לא פעל.
לא דייקתי למה שאמרתי.
גם בדבר הזה הוא יכול להיות מחויב בדיני שמיים.
מה שמעת דברי אלוקים חיים? שתי נקודות אני אגיד בשביל להבהיר מה אמרתי. אמרתי שלא מצינו במשניות, ביחס לאף אחד מאבות הנזיקין, חלוקה בין בידי אדם לבידי שמיים. אתה עכשיו אומר דבר אמיתי, מצינו בברכת שמואל שמביא את הרשב"א, שיש בזה שמיים, ואני לא חושב שצריך לחלוק על זה. שנייה אחת, אני אסביר. לא אמרתי שמה שאני עושה בידי שמיים פירושו שזה מעשה שלי. מה שאמרתי, שגרמה זה לא מעשה שלי, וממילא אש זה מעשה שלי. הברכת שמואל, החידוש שלו, שאני לא חושב שהוא סותר את מה שאמרנו, חידוש מדהים. שגם אם התורה שלנו באה וחידשה חידוש מסוים בין נזקי ממון, אם אתה עברת על השמירה, תמיד יהיה ידי שמיים, בלי להתייחס לתוצאה. וזה חידוש עמוק ואמיתי, הוא לא סותר את מה שאני אמרתי. אני סך הכל דייקתי בלשון המשנה, שזה מופיע רק באש ולא מופיע בדברים אחרים. ומה שאתה אומר זה דברי אלוקים חיים. אבל שנייה אחת, אני רוצה להעצים את מה ש... את מה שאמר הרב עמיחי, ואני רוצה לשמוע אותך, שנייה אחת, אני לא שכחתי. הרב עמיחי אומר דבר כזה, וזה בסיס להמשך הדיון. יש לחלק בין פעולת האש המזיקה לבין יצירת המזיק. מה שכתוב, שלם ישלם המבעיר את הבערה. המבעיר את הבערה, לא בהכרח מתייחס שאני מבעיר את מה שקרה, אלא מי שהבעיר את נקודת המוצא של הבערה, הוא חייב. ואני לא חייב להגיד שמה שהאש תשרוף, אני מתחייב כי אני עשיתי. אני יכול להסביר שאני מתחייב אחרת. זה נכון? הצגתי אותך נכון?
והקיט את זה מבטא את זה הכי חזק. כי קיט את זה אש, סתם אש, אש יצא. יצא משליטה, היא לא שייכת לאף אחד, היא לא מעשה של אף אחד.
עוד משפט, לפני שאני אתן לרב אייל, זאת אחת הסיבות הגדולות שאני לא רציתי להתחיל משום חיצה וממונו, כי יש אפשרות אלטרנטיבית שאתה מעלה עכשיו, והיא אפשרות לדעתי מאוד הגיונית, ואם אני לא הייתי יודע את סוגיית אישום משום חיצה ואישום משום ממונו, והייתי מקשיב לשיעור היפה של הרב אלחנן שבוע שעבר על התקלה, שאני יכול להתחייב, גם באש אני יכול לדבר על שפת התקלה, וזה מה שאתה אומר, הרב עמיחי, ואת זה אני מקבל. כן, הרב אייל.
אני באמת, ככה, תוך כדי לימוד, הצטערתי שלא אימצתי את האסטרטגיה של הרב תומר, שאמר דבר מאוד נכון. צריך ללמוד קודם את כל הגמרות, ורק אחר כך לחלק לסוגיות. מדוע? משום שכאשר אנחנו לומדים את הסוגיה בדף חף ב', משום אישו או משום חיציו, אנחנו רואים שרבי יוחנן, סליחה שאני מכניס את זה, אבל אני חייב לעשות את זה כדי לענות הרב עמיחי לרגע, אנחנו רואים שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקים בשני עניינים. האחד, זה האם יש ממשות באש או אין ממשות באש. השנייה, זה האם האש הולכת מכוח עצמה או שהיא הולכת מכוח האדם. ריש לקיש סובר א', יש ממשות באש, ובית, אש הולכת מכוח עצמה, יש לו כוח דינמי עצמי, ולכן אישו נידונה משום ממונו, ממש כמו שור. האש אצל ריש לקיש מקבלת אופי אוטונומי, הרבה יותר אוטונומי מאשר אצל רבי יוחנן. כי אצל רבי יוחנן פשוט שזה מייסה האודום לגמרי, זה ממש נזקי אדם, כמו בחילתא דרבי ישמעאל.
טוב, ברשותכם, הרב יאללה, אני אתייחס למה שאתה אומר בהמשך. בגלל מצד מבנה השיעור אני מעדיף, עוד לא נגעתי בזה, אני אתייחס לזה בהמשך. בסדר, אז תכף, אני
שווה שניכנס לבשר ואז נשלים את זה, בסדר? אני חושב שלא שווה לנו כרגע בלי החומר גלם של ההמשך. אתה רוצה משהו?
אני רוצה להעיר איזה משהו, לשאול, משהו עקרוני. הרב בעצם הולך מראשית השיעור בכיוון שמושך את אב הנזיקין אש, לכיוון של נזקי גופו. היינו שתלוי במעשה האדם, הרב ככה מנתח את פשט המקראות, שהאש נמצאת לאחר פרשת תביחה ומחירה, כיוון שהיא כבר חלק ממעשה האדם ולא חלק מנזקי ממון.
ולא סתם, אני מוסיף, יחד עם מבעה, שבמבעה יש ושילח את בעירו.
וגם במבעה הרב לוקח, לא רק שאת אש אתה לוקח לכיוון נזקי גופו, אפילו את מבעה, שזה הצון שלי, שהלך ואכל בשדה אחר, אתה אומר שזה גם נזקי גופו, כלומר, שרק מבחינת המשמעות...
לא, מבחינת הפשט זה לא שהוא הלך, ושילח את בעירו.
בסדר, אני חושב שאפשר לקרוא אחרת את הפסוק, אבל עד רבה, אבל גם אם אני שולח את הצון שלי לשדה של מישהו אחר, הרב מתייחס לזה כאל נזקי גופו. עכשיו, עומק ההבדל בין נזקי גופו לנזקי ממונו, שבנזקי גופו הכתובת זה האדם והכוונה השלילית של האדם שפוגע. יש לזה משמעויות מרחיקות לכת, וגם מערכת חיובים הרבה יותר נרחבת מאשר נזקי ממון. אבל לאורך כל הזמן, מתחילת הזמן, אנחנו שמנו לב שלא רק הרמב״ם מסדר את דיני נזקי ממון כספר נפרד, התנא של משנתנו שונה ארבע אבות נזיקים, ואחד מאבות הנזיקים הללו זה אש. וכשמעמתים אותו, שהבבלי מעמת אותו עם שיטות שמנו יותר אבות נזיקים, כמו 13 ו-24, הוא מדגיש שאני מדבר רק על נזקי ממון ולא על נזקי גופו. ונזקי ממון ונזקי גופו הם קטגוריות נפרדות לא רק בדינים שלהם, אלא גם במהותן,
באחריות שנדרשת מהאדם. בגלל זה אני טוען שהמשנה של ארבע אבות נזיקין עומדת בניגוד למה שאני אמרתי. עכשיו שאלתי אם יש רשימו, והראיתי במשנה בפרק השישי, לגבי הפרק הראשון, ניתחתי בדיוק כמו שאתה ניתחת. ועכשיו אני עובר לתוספתא, שבתוספתא, שנייה אחת, תנו לי רגע לגמור, התוספתא זה לא הרבה, אני לא הולך לקרוא את כל התוספתא, כי אז אנחנו נגיע לשבת. בתוספתא, אין לנו בתוספתא בכלל את ארבע אבות נזיקין, כמו במחילתא דרבי ישמעאל. ומה יש? כל שהכשרתי, הכשרתי את נזקו, וטען הרב נחם, אם אתם זוכרים, בתחילת הזמן אמרנו שיש פה פתיחות שונות של מקורות תנאים שונים, ורבי בחר לפתוח את הארבע אבות נזיקין, שזה מופיע במחילתא דרשב"י, ואני מזדהה עם הניתוח שלך, זה גוף מה שאני אומר. הערתי שביחס לניתוח התנא של הפרק השישי, שהוא מביא את הגרמה, זה נוטה לצד של המעשה, ברגע שהוא משווה את זה לגרמה. זה כל מה שאמרתי. בואו נמשיך.
חברה הטוב של רבי, שזה היה... נימוס קיסר היה גם אחד הפילוסופים הגדולים בעת העתיקה. גם מבחינה מוסרית, הוא כתב ספר נהדר, שמזכיר מאוד את מסכת אבות. האש היא מסתורין מאוד גדול. הקדמונים לא הכירו את המושג אנרגיה, לכן האש היא דבר מאוד מבלבל, ולכן כל היסוד של מלבה ורוח מסייתו הוא בדיוק הבעיה הרב אלחנן.
כי... אז בוא נגיע לזה עכשיו.
לא,
בוא נדבר על זה.
אבל זה בדיוק הבא. חיזוק לדברי הרב, כי לא ברור איפה מתחיל המייסה ונגמר החפצה.
רק אז בוא ניכנס לחומר.
זה בדיוק נזקי ממון, נזקי ממון. זה משהו שאני לא בדיוק עשיתי. יש לי שור, חפרתי בור.
אומר הרב רם.
ואחרי נוצר מזה תקלה שלא ביצעתי אותה בידיים.
אבל בסדר.
אומר הרב רם, אבל הרשימו של המייסה בידיים נוכח כאן בצורה מאוד חזקה, והוא צודק.
במשנה בפרק שישי.
רשימו זה מצוין, אבל זה לא מחליף את
העובדה שמדובר על נזקי ממון. מוריי ורבותיי, נכנס מושג חדש שלא מצוי עד כמה שאני יודע בתנאים, תתקנו אותי אם אני טועה, אם ממש תתקנו אותי. בסוגיה בג' עמוד ב' שלמדנו אותה כבר עשרות פעמים, תולדה דאש מה הניעו? אילי מאבנו סכינו ומסעו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו איך ידעמי. אם בעד הדעה זו כמזקי, היינו אש. מה ישנה אש? דכוח אחר מעורב בהן, וממונך ושמירתן עליך. ננה מכוח אחר מעורב בהן, וממונך ושמירתן עליך. אלא תולדה דאש כאש, וכי כמה רב פאפה תולדה דרגל. נכנס פה המונח שנקרא כוח אחר מעורב בו. קודם כל בואו ננסה להבין את ההשוואה בין אבנו סכינו ומסעו לבין אש. אני חושב שההגדרה היא מאוד פשוטה כפי שכתבתי. אבנו סכינו ומסעו שנמצאים בראש הגג, זוהי אנרגיה פוטנציאלית. המכונה בנוסחה הפיזיקלית, מסה כפול הגרביטציה כפול הגובה, MGH. אש, קודם כל מבחינת ההגדרה, היא גם פוטנציאל. יש לי בבית תנור, זה פוטנציאל של נזק. אני מדליק נרות שבת, זה פוטנציאל של נזק. אבל זה עדיין לא הזיק. הנזק הזה, כמו שהאבן יכולה ליפול, האש יכולה להתקדם ולשרוף. זה דמיון הגמרא. את שניהם יש צורך להוביל לתנועה על מנת שיזיקו. זה קודם כל ההשוואה הפיזיקלית והדמיון בין שניהם. אני חושב שדייקתי. כוח אחר מעורב בו. זה סיבה לחיוב או סיבה לפטור? כולה או חומרה? מצינו שלוש שיטות בראשונים. שיטת רש"י חומרה, שיטת תוספות ותוספות רבינו פרץ כולה, שיטת הרשב"א גם כולה וגם חומרה. בואו נעבור על כל אחת מן השיטות וננסה להבין מה ההיגיון שעומד מאחוריהם. אז בואו נעשה את זה מסודר. אומר רש"י, כוח אחר מעורב בו, הווה לי לעשו כעדייתא. כלומר, כאשר יש לי משהו מתפרע, אני אקח את זה לדמיון לשור. יש לי שור פרוע, אני צריך לשים אותו בכלוב, אני צריך לשים לו נזם, לשמור עליו. יש לי אש שאני יודע שיש רוח שיכולה להעיף אותה, יש פה פוטנציאל נזק, הווה לי לעשו כעדייתא. כלומר, רש"י סובר שזה שכוח אחר מעורב בו, לא רק שזה לא חיסרון, זאת סיבה לראות בזה פוטנציאל נזק גדול יותר. אני חושב שהמונח הווה לי לעשו כעדייתא הוא מונח שמסביר את סיבת החיוב לא במעשה, אלא באחריות האדם. היית צריך להעלות על דעתך. אתה פשעת שלא העלית בדעתך, אתה פשעת שלא שמרת את האש, יש צורך לשמור. יסוד החיוב הוא לא המעשה לעניות דעתי לפי רש"י. תוספות רבינו פרץ כותב, מה ישנה אש כוח אחר מורב בו, פרש הקונטרס, דהבלי לעשו כעדיית דכוח אחר מורב בו, ומשמע דחומרי. כלומר, תוספות רבינו פרץ עושה את המלאכה בשבילי, שהוא נמצא במחלוקת פרונטלית עם רש"י, זה לא אני מסיק את זה. וקשה דלקמן פריך מה לבור, שכן אין כוח אחר מעורב בו. מה אנחנו רואים? שבבור זה מעלה, שאין כוח אחר מעורב בו. לכן נראה, דוודאי כולי, והרי פרש, מה ישנה שאף על פי שכוח אחר מעורב בו, ראוי הוא להתחייב. כלומר, כאשר נכנס לי פה עוד מרכיב בנזק, זה הסיבה לפתור. באה התורה ואומרת לך, נכון שנכנס עוד מרכיב לנזק, בכל זאת אני מטיל עליך את האחריות. זה אומר שמחלוקת רבינו פרץ ורש"י, היא מחלוקת מהותית ביסוד המחייב של אש. זאת לא רק מחלוקת טכנית, האם כוח אחר מעורב בו זה כולה, או כוח אחר מעורב בו זה חומרה. אם יסוד המחייב באש הוא האחריות שלי ולא המעשה, כוח אחר מעורב בו זה סיבה לחיוב. אם אש אני חייב כי אני עשיתי את זה, כוח אחר מעורב בו, מה אומר? לא אני עשיתי, הכוח אחר עשה את זה. לכן זה כולה.
אני רוצה רק להוסיף, המחלוקת יכולה להיות מוצא גם בהגדרה. שאלתי קודם להגיד שאנטוניוס קיסר אומר שהנאצל הראשון מאלוהות זאת אש. זה הפילוסופיה שאלתי להגיד את זה. בודאי רבי הכיר את זה. על כל פנים בענייננו. השאלה היא מה היא כוח אחר מעורב בו, כי יכול להיות שזאת רוח. ואז זה כוח של חיצוני לאש, ממש כמו זורה ברוח מסייעתו.
נגיע לזה
דבר. אבל יכול להיות שזה הקוצים, חומר הבהירה כוח אחר מעורב בו, וזה משהו אחר לגמרי.
ואני רוצה להקשות שכוח אחר מעורב בו, בין אם אתה לוקח אותו כשיקול לכולה, ובין אם אתה לוקח אותו כשיקול לחומרה, מסתדר נהדר עם התפיסה הקלאסית של נזקי ממון, אבל אלה עשו כדעתי, זה ביטוי של נזקי ממון.
נכון.
וגם כוח אחר מעורב בו כשיקול לכולה, זה קלאסיקה של נזקי ממון.
זה מה שטענתי ברש"י, זה נפלא.
לא, אני אומר שזה גם ברש"י וגם ברבנו פרץ, נכון.
לא, כשרבנו פרץ בא ואומר לך, כוח אחר מעורב בו זה חיסרון, אני חושב שמה שעומד מאחורי
זה... ברור, כי בנזקי ממון, חלק מהדילמה זה עד כמה אני אחראי לממון שלי, מגיע פה כוח אחר והתערב. אז זה פותר אותי, זה לא פותר אותי מכוח זה שאני פחות עשיתי מעשה, זה פותר אותי מכוח שאני פחות...
שמישהו אחר עשה את המעשה.
שלא, לא מישהו אחר, זה הרוח. זה פשוט לא נזקי ממוני.
בואו נשאיר את זה כרגע את רבנו פרס בינינו, ונראה רבנו פרס בסוגיה אחרת, בסדר? נראה לי שעדיף להשאיר את זה, כי אני שומע את שני הצדדים, ובואו נראה. תוספות, אמנם לא בגימל עמוד ב', הוא נמצא בבית עמוד א', אומר, דאם משום כוח אחר מעורב בו, ואין הולך לדעתו כמו שרו, אין זה חומרה, מדלא חשיב לגבי חומר באש מבשור. הוא אומר, זה לא חומרה, בגלל שלא החשיבו את זה על חומרה שיש באש יותר מבשור. ולכן הוא סובר כמו שהבאתי בשם רבינו פרץ. הרשב"א חושב שזה שניהם, וזה בוודאי מסתדר עם הכיוון שלך, הרב אלחנן. כותב הרשב"א, מה ישנה אש לכוח אחר מעורב בו, טעם זה של כוח אחר מעורב בו, פעמים שתופסו לכולה, ופעמים לחומרה, כל אחד לפי מקומו, בוודאי כולה וחומרה יש בו, וכאן תופסו לחומרה, ולומר, ולומר שעל כן חיבת תורה, שאף על פי שבעל התקלה, אינו מדליק את הגדיש, ממש, מכל מקום, מיד שהוא מדליק את האש, מצוי הוא להתערב עמו מיד כוח אחר, שמוליכו ומזיק. וכן הטעם באבנו סכינו, שהניחן בראש גוש, שמצויין ליפול ברוח מצויה. וזה מוכיח בוודאי את התפיסה שלך, הרב אלחנן. בואו ניגש עכשיו למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ואני חושב שני דברים. אחד, רבי יוחנן וריש לקיש, על אישו משום חיצה ואישו משום המונו, ו... אני לא מעביר על זה שיעור, זה שבוע הבא, אבל אני רק מביא את זה בתמונה. אני מדגיש, אני לא הולך למצות כלום בזה, ואני מבקש לא נתעכב על זה עכשיו. הקרב שנטל, איתמר, רבי יוחנן אמר אישו משום חיצה, וריש לקיש אמר אישו משום המונו. ריש לקיש, מה איתה אם לא אמר כרבי יוחנן? אמר לך, חיציו, מכוחו כעזלי. היי, לא מכוחו כעזיל, זה לא מה יש... רבי יוחנן, מה איתה מה לא אמר כריש לקיש? אמר לך, ממונה, איתבי, מה ששע? מה משע? הלית בממשה, נדון בזה שבוע הבא באריכות. ברבינו פרץ, על המחלוקת, כותב ככה, אישו משום חיציו, יש לתמוע קצת, למה הוא צריך לומר טעם באישו יותר משאר נזיקין? שואל שאלה יפה. יש לנו את כל ארבע עבוד נזיקין. בדרך כלל הבבלי עובד בשיטה בינארית, יש קלסטרון, ומן הראוי היה שיש לו תוכנה, תוכנה על... שור, תוכנה על בור, תוכנה על אש. השאלה הזאת היא שאלה קלאסית, מדהימה ללמדנים. אישו משום מים מחייב. משום מה מחייבים. אישו משום מים מחייב. למה אין את זה בשום אחד משאר האבות? עונה רבינו פרץ, ויש לומר, לפי די לפעמים שאין אש מזיק, כי אם על ידי הרוח שמוליכתו, ואילולי הרוח לא היה מזיק, אם כן אינו מייסי האדם, כי מייסי הרוח. פה הרב אלחנן, אני נוטה שלרבנו פרץ ישנה שיטה, אתה שומע מה אני אומר הרב אלחנן? שהוא מתייחס למייסי, אני מקבל את מה שאתה אומר בתוספות, אבל ברבנו פרץ, שהוא מעלה את השאלה ואומר לך פה, הייתי אומר סימן שבאש הוא הבין שזה מייסי, כך אני מבין לרבנו פרץ, ואני חושב שרבנו פרץ, לשיטתו.
ככל הנראה הוא הבין ככה את רבי יוחנן. זאת אומרת, ריש לקיש שאומר אישו משום ממונו, זה
נבין
ממון קלאסי.
ודאי, ודאי, ודאי. לא אמרתי שזה ברבי יוחנן. לא. עכשיו אני רוצה לעסוק עם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בסוגיה פה, ופה אני חושב שהדברים זועקים אם מקשיבים קודם כל למה שכתוב בסוגיה. מה יש בסוגיה פה? המשנה שאנחנו כבר יודעים אותה, השולח את הבערה בעד חרש, שוטה וקטן, פטור בדיני אדם, וחייב בדיני שמיים. שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, ואז יש את מה שדילגתי קודם, עכשיו אני אביא את זה, אחד הביא את האור, אחד הביא את העצים, המביא את העצים חייב, אחד הביא את העצים, אחד הביא את האור, המביא את האור חייב. בא אחר וליבה, המלבא חייב, ליבטה הרוח, כולן פטורים. המשנה הזאת לאיזה מקור תנאי בשסי דומה, במסכת אחרת ולא שלנו. סרט שבת. ביחס למה? ממש יש מקור תנאי מקביל. מי מתחייב במלאכת הבערה? מי ששם את העצים, מי ששם שם. הדמיון ביניהם מדקדק לי שכמו שפה יש מעשה, כל מלאכה לא תעשה בשבת, ובשבת זה מעשה, תכף נראה את המוראים בזה. גם פה כנראה זה מעשה. זה לא הכרחי, אבל אני חושב שזה ממש מצלצל למשהו מאוד מעניין. אבל בואו ניגש לריש לקיש. אמר ריש לקיש משמי דחזקיה.
זה לא מתוים, כי בשבת החיוב זה לא מעשה, אלא מעשה מסוים. השאלה איזה מעשה?
נכון, ויש את המחשבה שתכף נראה ברבשי. עוד רגע. אמר ריש לקיש משמי דחזקיה. בירושלמי זה רק חזקיה, סימן שבאמת זה משמי דחזקיה. לא שנו, אלא שמסר לו גחלת וליבה. אבל מסר לו שלהבת חייו. מה היא טעמה? מעשיו כגרמו לו. כלומר, לפי ריש לקיש, מה הסיבת המחייב באש? מעשיו גרמו לו. בואו נראה את רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, אפילו מסר לו שלהבת פטור. מה היא טעמה? צוותא דחרש גרמה. מעשה החרש הוא הגורם. ולא מחייב עד שימסור לו גב זסלתא שחגא. דהו, ודאי מעשה דידי גרמו. צבעתי את שניהם בירוק. אין מחלוקת מהותית בין רבי יוחנן לריש לקיש. אנחנו רואים שגם רבי יוחנן וגם ריש לקיש אומרים, מהו המחייב באש? המעשה. ואז זה יוצא ממש ממש נפלא. אם אני לוקח המשנה ותשימו לב מה קרה, בהתחלה ניסיתי לבוא ולומר שרבי סידר מערכת אחרת בנזקי ממון, בניגוד למקרא. עכשיו אני מראה, הן בפשט משנה שהכניס את הגרמה, הן גם ברבי יוחנן וגם בריש לקיש, בשניהם אני רואה שהיסוד הוא מעשה. חשבתי אולי זה לא חלק אינטגרלי מהמימרה של ריש לקיש ורבי יוחנן, בבבלי זה כן חלק מהמימרה, בירושלמי אולי לא, אבל בבבלי זה כן חלק מהמימרה, ולכן אני חושב שגם, וזה חוזר למה שאתה טענת הרב עמיחי, ואני מקבל, ואז נבוא ונשאל, למה רבי בחר לא לסדר כמו התורה? וכנראה אף על פי שהוא קיבל את הניתוח שלנו מן המקרא, ונשאר רשים ורציני מהניתוח שלנו מן המקרא, יש סיבה למה רבי לא סידר את זה.
יכול להיות שיש הבדל בין מעשיו למעשה דידי. בוודאי מעשה דידי. יכול להיות שמעשיו זה משהו
טיפה מרחיק. זה דברים שהם שלו. אתה אומר לגבי רבי יוחנן וריש לקיש, שיהיה הבדל. יכול להיות. כן, זה השלב שלא דנתי. מה אם כך מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש? לא אמרתי שאומרים אותו דבר בדיוק. ברור שיש מחלוקת ביניהם. ומה שאתה מדייק זה שורש המחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. רק טענתי, בשלהם יש את מרכיב המעשה. כן, הרב אלחנן,
אני רואה. אני מצטער שאני מתעקש להקשות, ואני יכול גם להסביר למה אני מתעקש. אבל סוף כל סוף...
אני אגיד לך משהו יפה. הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, שהוא הספיד את אמא שלי, אז הוא אמר, כתוב, תורת חסד על לשונה. אז הוא אמר, תמיד אצל אמא שלי ראו שיש לה מה להגיד, והיא לא תמיד אומרת. אז אצלך אני רואה גם...
אני נאה דורש ולא נאה מקיים. אבל סוף כל סוף, ריש לקיש בוודאי אומר, רישום משום המונו, הוא לא חוזר בו לרוח הסוגיה. אדרבה ואדרבה, בסוף הסוגיה אנחנו מגלים שגם רבי יוחנן מודה שאישו משום המונו גם כן, אלא רק מוסיף שגם משום חצב. אז עד שאתה לוקח את רבי יוחנן והוא מודל, ואת ריש לקיש, ומבחינך הוא מודל לרבי יוחנן שמעשיו הם הנושא, הסוגיה הולכת בכיוון הפוך, היא אומרת שממונו הוא הנושא, ורבי יוחנן מחדש, פתח הכתוב, בנזקי ממונו כי תצא אש, וסיים בנזקי גופו.
וזה מסתדר היטב עם מה שאתה אומר, בואו ניקח את זה, פה זה מעשיו כגרמו לו, ופה זה מעשיו גרמו לו, ופה דידי. מעשה דידי כגרמו לו. דידי זה מתאים לרבי יוחנן, ובמעשיו צריך להסביר את מה שאתה מסביר, וזה יוצא שפתיים משק. ממש יוצא מצוין. ולכן אמרתי שחשוב מאוד להתחיל בזה, ומתוך זה להגיע לרבי יוחנן, וברור שברבי יוחנן זה מעשה ובריש לקיש זה ממון, ואנחנו נצטרך לדון ביסודיות ב...
איך ממון? מה? איך מעשיו זה ממון? זה כמו מבור, זה כמו האבן של הבור.
אבל לא הבנתי, אבל...
אתה יצא את האש, זהו, אתה בעלי...
נחל את זה גם במון, אז לא הבנתי. כאילו, איך הסברת את ריש לקיש עכשיו?
לא, זה הסבר של הרב עמיחי, שמעשיו זה לא מלשון אקט, זה מלשון ממון.
אם זה מלשון ממון, אז למה בגחלת את חתו?
כי זה לא נקרא מעשיו גרמו לו, יש עוד יותר מדי תיווך.
תקשיבו, תראו איזה יופי. אמרתם דף ת', בואו נראה דף ת'. אני אומר לכם, זו סוגיה, זה פשוט העונג הכי גדול בעולם זה להעביר שיעור על הסוגיה הזאת. אני מרגיש ממש אותיות התורה זוכות.
בעומק העניין, למה לרב חשוב לומר שנזכה אש, המעשה, ולא נזכה ממון? אני, מעבר למקורות בעומק העניין, בעומק הסברה, אני...
לפשט התורה, הסברתי למה.
אבל לפשט התורה, לפחות כמו שמנתח אותה רבה בסוגיין, ורבי יצחק נפחה בדף סמך, פתח הכתוב בנזקי גופו, בנזקי ממונו, כי תצא אש, זה נזקי ממונו, זה כמו כי יפתח ישבור וסיים
אחרי ישבור. וסיים בנזקי גופו.
וסיים בנזקי גופו, לומר
זה
לך...
זה בדיוק מה שהתורה, אם אתה שואל אותי מחת האמת, מה התורה רוצה לומר לך,
מה... כן.
תדע לך, אש זה דבר שגם אם אין פה משהו פיזי, הפוטנציאל שלו הוא כל כך גדול, שאני מייחס לך את המייסה. אני מעביר את השיעור בשביל שיהיה לכם אש, הבנתם? שכל הנרדמים פה צריך להכניס להם אש. אנחנו נמצאים בשבוע של סוגיית אש, ומי שלא מתעורר, משהו דפוק אצלו בשכל. זה באמת, אני חושב שהשאלה שלך, ובדיוק ככה, כי באמת אש לא פועלת על פי כללי מייסה, נכון? למה היא לא? כי אש זה משהו אחר. ומי שיש לו אש, אז האש היא וואלק. זה יסוד האש בעולם.
זה כמו לתת סתירה לבן אדם? להדליק אש? ושהיא יוצאת ומוצאת קוצים ואוכלת גדיש או כמה או בן אדם אחר, ועושה לו קביעות דרגה 3 בכל הגוף. זה כמו שאני הייתי נותן לו כפה?
התשובה היא לא. אי אפשר לומר שכן.
אז לכן אני מנסה לדייק מה רוצה הרב להגיד שלוקח את אש מנזקי ממונו לנזקי גופו. זה גם מה שרבי יוחנן עשה, זה אישו משום חצה, ואני מנסה להבין את עומק הסברה.
לא כאן, כל השיעור הכללים אתה שואל את השאלה ההפוכה. ושואל כאילו, מה אתה נזכה ממון? הרי הכל בסוף, פתם לדי, כתם לדי, כתם לדי. שני כל השאלה בכללים עד עכשיו, זו השאלה ששאלת. עכשיו אתה שואל מהכיוון ההפוך.
לא, לא, לא.
כי אתה לא בסדר שנתת לו את הסתירה, אתה לא בסדר שלא שמרת על האש. כאילו, כי אתה לא בסדר, זה מה...
לא בסדר, השאלה באיזה רמת שיעור.
מה אתה אומר, נזכה ממונו? מה אתה משנה?
גם בגרמה אני לא בסדר, ולכן אני אחד בדיני שמיים.
לא, זה כאילו של גרמה, אבל בואו נצמצם אותו כמה
שאפשר. זה לא כוחה, זה כוח.
ונקרב את נזקי אמונו לנזקי גופו כמה שאפשר, כי כל עוד אתה לא בסדר, אתה לא בסדר.
בסדר, אבל זה להילחם בפרויקט של רבי יהודה הנשיא, שמנע 4 אבות נזיקים, והבחין בין נזקי ממונו לנזקי גופו, ולהגיד, בסופו של דבר, הגורם האנושי הוא הגורם. יש אדם שמתרשל, ויש אדם שנותן סתירה. זה מאוד חמור, וזה פחות חמור, אבל זה נמצא בדיוק על אותו ציר. אני מבין את הכיוון הזה, זה לא הכיוון שאני אומר בשיעורים.
אני חושב שרבי יוחנן, למעשה זה מה שאני מדבר 1,000 פעמים על האקורדיון. יש לנו את פשט התורה שזה מייסה. יש את מהלך המשניות של רבי, שהוא שם את 4 אבות נזיקין, ואני גם את זה ניסיתי למתק, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית. ויש את רבי יוחנן, שאפשר לבוא ולומר את הביקורת שלך על רבי יוחנן, ואפשר לומר לא, רבי יוחנן חוזר ומואר מאותיות התורה.
כן, אבל אם אנחנו הולכים לאותיות התורה, אז אותו דבר נגיד גם בבור.
שמה?
כי יחרה, כי...
לא.
האישו הכל.
לא, כי בבור... דנו בזה, אני לא רוצה כרגע לחזור, אבל בבור לא כי יכרה, זה בשביל ליצור את המזיק. ואנחנו מדברים על יצירת הנזק, וזה השלב הבא בראשונים. אנחנו מבחינים בין יצירת המזיק לבין הנזק. בבור כי יכרה, מי חייב? מישהו בא לבור. ושם שאנחנו נזקי ממון. לא מצינו בכל השס. שני דברים אינם ברשותו של אדם והסנה, כתוב כאילו, ברשותו מצאנו את זה על בור. לא מצאנו שאש כאילו ברשותו. למה לא מצאינו? כי אין צורך בזה.
אני לא רואה בעיה את רבי יוחנן. אש, שייכת... לא, רבי יוחנן הוא אוהב.
אתה שותה לי לה, אתה
יכול להיות... רבי יוחנן...
אש, שייכת לעולם הכלכלי, היא זאת ששורפת סיר, היא זאת שמניעה את העולם. יש לה משמעות כלכלית מרכזית, מחד, מעידה, מכיוון שהיא לא חומר, אלא אנרגיה, דבר שהתלמודים התקשו בהבנתו. ולכן רבי יוחנן לא משייך לזה משמעות רגילה של חפצה. וזה
אין בעיה, המחירים והמשמעויות של זה, זה שיהיה לזה דין כמו החובל בחברו,
שחייב בחמישה תשלומים. הרב יוחנן, אני אגיד לך עכשיו משהו שאתה אוהב אם אתה רוצה. רבי יוחנן לשיטתו בכל השס, והוא רואה את הבכוח כאילו בפועל. ולכן רבי יוחנן בגמרא מסרת ברכות בדף ד' ובדף ת' אומר, שסומכים גאולה לתפילה בלילה, אף על פי שלא יצאו בלילה, מכיוון שניתנה להם רשות. רבי יוחנן אומר, מחשבים מעבודה לעבודה. כי רבי יוחנן מוכן לייחס את התוצאה, ואני יכול להביא עוד רבי יוחנן בכל השעס שהוא לשיטתו, וזו שיטתו של רבי יוחנן, והכל יוצא ממש כפתו בפרח. לא תכננתי להגיד את זה בשביל להקל עליכם, אבל אחרי שאתם אומרים, אז הוצאתי את השפן מהכיס, שהחלטתי להחביא אותו ולא להגיד אותו.
אני צריך להגיד שפוטנציאל הוא חפץ, זה כמו כל מה שהרב רוצה להגיד.
מה?
זה מה שהרב אמר עכשיו, מוביל
להבנה
שפוטנציאל הוא כבר
חפץ. לא, הוא לא חפץ, הוא מה יעשה? מה יעשה? זה מה ששום משום חיציו. ולכן הוא אומר, סומכים גאולה, כי אף על פי שלא יצאו, אני רואה את הגאולה בה בכוח. לכן מחשבים מעבודה לעבודה. ויש עוד להיות כמה רבי יוחנן בשס על זה. בסדר, בואו נמשיך אבל עוד קצת. בגמרא בדפתת יש משהו נפלא מאוד. המשנה אומרת, כל שחבתי בשמרתו, הכשרתי את נזקו, אתם מכירים את המשנה. אומרת הברייתא, תנו רבנן, כל שחבתי בשמרתו, הכשרתי את נזקו כיצד. שור ובור שמסרן נחרש אותה וקטן והזיק, הוא חייב לשלם. מה שאין כן באש. ברייתא מדהימה. שימו יד על מה שלא צבוע. בואו, אל תקראו את כל מה שיש בגמרא, שתכף אני אדון במה שיש בגמרא, שצבעתי עכשיו באדום, ובואו ננתח את הברייתא מצד עצמה. הברייתא מצד עצמה היא כפתור ופרח. היא ממש מסתדרת עם החלוקה בין שור ובור לבין אש. מה החלוקה בין שור ובור לבין אש? בשור ובור אתה חייב מדין ממון המזיק, ובאש אתה חייב מדין מה? מדין המייסה. ואם נתת לחרש, זה לא מייסה. מה שראינו במשנה, זה הפשט. מה עשתה מזה הגמרא אדומה? תראו מה עשה שצבעתי באדום. במה יסקינן? אלה אם הבשור קשור ובור מחוסה, דקו אתה גבי אש גחלת. מה ישנה אחה ומה ישנה אחה? אלא בשור מותר ומגולה, דקו אתה גבי אש הלהבת. מה ישן כן באש ופטור? ואמר יש לקים שאין דחיזקיה לא שנו אלה שמסע לו גחלת ולבעל של לבית חייו, מה איתה מדע בריא זקה? מה עומד מאחורי נקודת ההנחה של השאלה? שיש אש ושור ובור זה אותו דבר? אם אני הייתי שם, הייתי אומר להם, תקשיבו מה אומרת הברייתא. אש ושור ובור זה שני דברים. כל הדיון שלכם לא מתחיל, זה מה שאני הייתי עונה להם. לכאורה זה פשט הברייתא, על פי הניתוח שלנו. אתם מבינים מה אני אומר? כל הדיון של הגמרא יוצא מנקודת הנחה, שאני שם במישור אחד את הכל. מי אמר שכך צריך ללמוד את הברייתא? צריך ללמוד את זה אחרת? בואו נראה מה ענתה הגמרא על השאלה. אומרת הגמרא, לעולם בשור קשור ובור מחוסה, ודקבתה גבי אש גחלת. כאמרת, מה ישנחה ומה ישנחה? שור דרכי לניתוקי, בור דרכי לניתורי, גחלת כמה דשווי כלי מאה מאה ואזלה. זה מחלוקת פיזית, טכנית. ולרבי יוחנן, דאמר אפילו מסר לו שלבת נעמי פטור, דקבתה אחה בשור מותר ובור מגולה, מה ישנחה ומה ישנחה? אתם צבת דחרש גרגרים, אך לא צבת דחרש גרגרים. אני חושב שלפי רבי יוחנן אפשר לחזור ולקרוא את הברייתא כמו שאני קראתי, אבל לפי ריש לקיש, שהרב אלחנן הוא גלגול של ריש לקיש, באמת קוראים את זה אחרת, ואונסים את הברייתא הזאת, אבל פשט הברייתא אין ספק שהיא לפי רבי יוחנן. כן, הרב אלחנן.
קודם כל הלוואי. חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי.
תשמח, שמעתי שאת הגלגול של ריש לקיש. אני אדלג על הירושלמי, שמן הראוי לדון בו בכובד ראש, רק בגלל הסדר, ברשותכם.
כן, אבל אני אגיד רק.
אז תגיד.
בסופו של חשבון, למסקנת סוגיית אישום משום ממונו ואישום משום חציו, מודה רבי יוחנן שיש גם אישו משום ממונו. למה הוא מודה בזה? הגמרא מגיעה לזה מסיבה מאוד פשוטה. אם אתה מסביר אישום משום חציו, כלומר, הכיוון של מעשה הדלקת האש כמעשה, אז אתה לא יכול להבין את פטור תמון. יש לנו פטור תמון באש. פטור תמון הוא פטור של נזקי ממון. בנזקי ממון יש פטורים, כמו שור ולא אדם חמור.
מי אמר לך?
הגמרא.
הגמרא אומרת.
הגמרא אומרת, כן.
מי אמר שאתה צריך לקבל את הגמרא הזאת? אני אתן לך דרך אחרת. לא ברצינות אני אומר. אני אמרתי, אני שומר על עצמי לא לדון במה שנדון שבוע הבא, אבל אני אגיד במשפט אחד, שאני אומר שזה כמו מעשה אדם, ברור שזה מעשה אדם מחודש, אין פה פיזיקלית מעשה אדם, אני מדליק פה גפור ואחרי זה זה הולך, ברור שיש פה איזושהי ראייה הלכתית את המעשה, לא על פי הפיזיקה המכנית, אלא על פי הפוטנציאל של הדבר. אם אתה אומר את זה, אז אתה יכול לעשות איזה חילוקים שאתה רוצה, ולדעתי זאת הייתה המגמה של רבי. המגמה של רבי לבוא ולומר, אל תתייחס לאדם בתור פעולה ישירה. גם אם רבי קיבל, כמו שהלכנו שנינו בכיוון הזה, מבחינת פרק שישי, בכל זאת הוא רצה לומר, זה לא ממש אדם המזיק. ואם אתם שואלים לגבי ארבעה דברים, אני גם לא בטוח שיש ארבעה דברים, כמו שיש לנו בסוגיית אישו משום חיצב. רק לא רציתי לדון באישו משום חיצב, עד עכשיו אני מתגבר מדין...
מה שאתה אומר זה שיתוף השם, שאתה אומר מעשה אדם...
זה לא שיתוף השם, זה מעשה אדם, רק יש מעשה מוחלט של אדם, שעליו יש לי את כל התשלומים של אדם המזיק, ויש מעשה אדם שמבחינה הלכתית הוא מעשה אדם, מבחינת תפיסה איך מתייחסים למעשה הזה.
אז קודם כל, עם זה אני יכול להזדהות באלף אחוז. בסופו של דבר, רבי יוחנן שמכניס את התפיסה של המעשה, ושל מעשה האדם, ושל אישו משום חצב, הוא לא מתעלם מזה שמדובר פה בנזקי ממון. והראיה, שגם הוא מחייב אותו בארבעה תשלומים, זה ארבעה ולא חמישה. יש תשלום חסר, הוא לא מחייב אותו בבושת. זה לא כמו החובל בחברו. החובל בחברו חייב בבושת, כי ביישתי אותו. עם האש שהדלקתי, לא ביישתי אותו. בכל זאת יש פה היבט של נזקי ממון, של משהו שנעשה שלא במתכוון.
זה אני מקבל לגמרי.
ולכן זה בדיוק החידוש, שמדובר פה על נזקי ממון שמאוד קרובים להיות נזקי גופו. פתח הכתוב בנזקי ממון, וסיים בנזקי גופו, לומר לך אישו משום חצב. כך אחריות על ממונך, כאילו זה מעשיך. וזה באמת לא קיים בשור ובור ומבעה. זה ייחודי לאש, אבל זה מאפיין ייחודי של אש בתוך נזקי ממון. זה מה שרציתי להגיד לאורך כל קושיות
היה עכשיו. זה אני מסכים לגמרי.
אבל נסתכל על
אשת ממון,
זה חידוש מאוד גדול.
מאוד. הראיה שיש לי שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסנה כתוב כאילו ברשותו, ולא מצינו על אש דבר כזה. תרשו לי עוד שלב אחד חשוב לתמונה הזאת. יש שיטות ראשונים שבעקבות קושייה מחלקים בין יצירת המזיק לבין תנועת המזיק. המשנה אומרת שאם ליבטה הרוח, אתה פטור. אומר הריד, ליבטו הרוח כולן פטורים. פירוש, אף על גב דכל מעשה אש על ידי רוח הווי, שהרוח מוליכתה ושורפת, וזהו כוח אחר מעורב בה. קודם כל, בריד יש לנו... הסבר איך הוא מסביר את הכוח אחר מורבו בצורה ברורה שזה הרוח. זה סתם, ולא הקוצים. זה חשוב בריד. אם קודם העלינו שתי אפשרויות, בריד הדברים מפורשים. אז אומר, אי אפשר לחייב אש בלי רוח. אז למה אם ליבטה רוח? זה בוודאי כשעשה הוא האש, דהיינו השלהבת, והרוח הוליכתה חייב. אבל האחד, עיקר השלהבת, עשה הרוח פטור. דאין כאן אישו שאין אש אלא שלהבת, כדי פריש לאל. אומר הרי דבר נפלא, יש יצירת המזיק. ויצירת המזיק לא יכול להיות שרוח תהיה מעורבת בו. ביצירת המזיק אין רוח. ביצירת המזיק צריך, ברגע שהרוח היא יוצרת את המזיק, ממילא זה לא אש, ולכן זה מאידך, התנועה של האש אל הניזק, היא נעשית על ידי הרוח, ועל זה חייבים. ואני מוסיף, וזה דומה לאבנו סכינו מסו. השיטה הזאת של הריד, מופיעה גם בתוספות בבבא בתרא, על הסוגיה בבבא בתרא בדף כ"ו. בסוגיה בבבא בתרא בדף כ"ו עמוד א', מופיע שם הסיפור דווי בר מריון, ברי דה רבין, כאבי נפצה קיטנה, שהיו מנפצים את הקודנה, ואז לרקתה, איתה מגיע הרוח, ומזגאין שי, עתו לקמד דה רבינה. אמר להו, כי אמרינן מודה רבי יוסי בגיר הדילה, אני מלדקה אז לה מכוחו, החזיקה הוא דקממתי לה, הרוח מעיפה את זה. מה התקיפה? מר ברבשי, מה ישנה מזורה ורוח מסייתו, שאני לא אומר שהרוח היא לא כלום? אמרו הקמדם מראים הר, אמר לו, היינו זורה ורוח מסייתו. ולרבינה מה ישנה מגץ היוצא מתחת הפטיש והזיק דחייב לשלם? התם ניחא ליה דלייזל, אחא לא ניחא ליה דלייזל. אומר תוספות, קשיא לרי, דלחי משום אש מידי דאבה, אבנו סכינו ומסעו שיניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו דחייה משום אש, כדאמר בפרק כמה, ואחי דאמתי לה ברוח מצויה, הרי מדי פריך עליהם מזורע ורוח מסייתו, דאריה ברוח מצויה, אני מדלג, ואומר רי, דלא דמי לאש, דאין חיה משום אש, אלא כשעשה האדם את האש לבדו, כדכתיב המבעיר את הבערה. איפה הרב יעל? המבעיר את הבערה נאמר על יצירת המזיק, ולא על הנזק, בלא סיוע הרוח, ואחר כך הולכת על ידי רוח מצויה, אבל אחר אין עושה לבדו כל עיקר, אלא על ידי הרוח, דילב רוח לא הווה רק תעז לכל עיקר, ודמי לליבה ולבתו הרוח, דפטור, היינו דמשנה כיפר בסמוך, מה ישנה מגץ? אסביר את הדבר בצורה פיזיקלית, זה יוצא ממש ממש נפלא, כאשר יש לי אבנו סכינו ומסעו, זה שונה מהפשטן. במה זה שונה? שיש לי פה מסה, אין בה שום אנרגיה, ואני צריך שמה יהיה? מהירות. האנרגיה הקינטית זה חצי MV בריבוע. המהירות היא תולדה מכוח פיזי שדוחף, וקטור שדוחף לפה. הוקטור לא קיים. אנרגיה פוטנציאלית, שזה נמצא על הגג, אבנו סכינו ומסעו, האנרגיה גנוזה פה לגמרי. אני לא מכניס שום נתון חדש. אני רק מזיז אותו, ואז האנרגיה שהייתה תמונה בו כולה יוצרת. זה הבדל יסודי בין האנרגיה הקינטית לאנרגיה הפוטנציאלית. באנרגיה הקינטית לפני הכוח לא קיים כלום, ולכן אם הרוח עושה זה הכל, בניגוד לאבנו סכינו ומסעו שנמצא למעלה, שהוא מוגדר כאש. זוהי שיטת הריד, זוהי שיטת רי, שאומר שרוח לא יכולה להיות ביצירת המזיק. מה אני יכול להסיק מזה על מה שאמרנו? לעניות דעתי, פה אני מסכים עם הרב אלחנן, אני יכול להסביר את זה לשני הצדדים. אכן הרב סולובייצ'יק כותב, אני אדלג, וזה מעניין מה שהרשב"א אומר, אבל תכף אין לנו זמן כרגע, לולי דה מסתפינה מתוספות שלפנינו, התוספות אצלנו לא מביא את מה שהוא מגיע בתוספות בבטרה, אלא הוא אומר שזה לא נכון. וזה פלא פלאים. אולי נראה קודם את התוספות אצלנו, יובל. שנייה אחת, תנו לי רק לגמור. התוספות אצלנו, בדף נונטט, שואלת אותה שאלה, ואם תאמר, כיוון דה מתלבא ברוח מצויה, התחייב האחרון של הנחת עצים ואור, דה בכל דוך תאשכרן דה מתחייב לעניין אש, כשיכול להזיק ברוח מצויה, כגון אבנו סכינו ומסעו, שיניחן בראש הגוב ונפלו ברוח מצויה והזיקו, וכופף קמת חברו בפני הדלקה דמטלה ברוח מצויה, ואין לחלק משום דבענו אין מחוסר אלא הולכת אש באלמה על ידי רוח מצויה, אבל כאן מחוסר ליבוי ואין שם אש עליו ולא קרינן בה מביר את הבעירה. למה אין להגיד את מה שאמר הריד, את מה שאמר הרי בתוספות, בבבא בתרא? וזה מאוד מעניין שהתוספות פה פותח ברי, פרש רי, אחרי זה הוציאו את רי מבית מדרש, אמרו, ואם תאמר, אמרו, אין לחלק, ורי לא מדבר את דברו, שהוא אמר בבבא בתרא. זה די מרגיז שהוציאו את רי מבית מדרש. למה? מה הסיבה? דה בפרק כמה אמר גחלת, כמה דשאביק למאמיה אמיה ואזלה. אף על פי שמתנדנדת בטלטולו, מאמיה אמיה ואזלה. האם דרכה להתלבות על ידי נדנודו של חרש המטלטלה, היה מוסר לו חייו. מה פתאום? אם זה היה מתלבא על ידי טלטול של החרש, הוא לא היה חייב, כי זה מעשה החרש. מה שאנחנו אמרנו, שאם הגחלת מצד עצמה, הגחלת היא לא מזיק. התוספות הזה ממש ממש תמוע במה שהוא אומר, וכנראה תוספות כאן סובר שמתייחסים גם לרוח כחלק ממעשה האדם, אבל התוספות חולק על זה. הרב סולובייצ'יק, גם הוא הלך בכיוון שאני הלכתי, שמחתי למצוא אותו, והוא מתבטא רק בענווה, מכיוון שהוא למד בבא קמא ולא בבא בתרא. הוא כותב, אולי דמסתפינה מהתוספות שלפנינו, הייתי נותן לומר כאב אמינה, שיש נפקמינה אם האש נעשה למזיק על ידי עשיית האדם לבדו, או עם הרוח. כוח אחר מעורב בו אינו מחייב כשפועל בעצם עשיית המזיק דאש, אלא כשפועל בקירוב המזיק דאש לניזק, באופן שליפתה הרוח את האש, האדם פטור, כי בחיי גוונה הכוח של הרוח עשה את המזיק דאש, והוא עדין בגחלת הדברים של הרב סולובייצ'יק הם פשוטים, זה בוודאי ההסבר של תוספות בבא בתרא, זה בוודאי ההסבר של הריד, ותוספות שלא קיבלו את זה, זאת באמת שאלה גדולה למה הם לא קיבלו, ומה המסקנה שאנחנו יכולים לעשות מזה. אני לא אעריך כרגע יותר, אבל יש להעריך מאוד בסוגיה הזאת, ובשיטת תרן לגבי הסוגיה בסנדרין, בדף ד' עמוד ב', ויש להעריך במחלוקת האמוראים לגבי זורה ורוח מסייתו, שיש שלושה אמוראים ורבשי, שזה מעניין מאוד וזה נושא בפני עצמו, אבל נראה לי שלטובת העניין נעצור כאן.